פיזיקלי עם דוקטור שי וייסברג.
שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט פיזיקלי, פיזיקה מאחורי אלביט. אני שי וייסברג, פיזיקאי באלביט מערכות. כל פרק אני מארח פיזיקאי מהחברה ומחוצה לה, הוא מספר לי קצת על התפקיד שלו, וביחד אנחנו משוחחים על תופעה פיזיקלית שהוא נתקל בה במהלך העבודה. היום אני מארח את אמיר, מנהל פיתוח בחטיבת מודיעין ולמד א'. אמיר הוא בעל דוקטורט בהנדסת חשמל בתחום הלייזרים. שלום.
שלום.
מה נשמע?
מעולה.
לפני שנתחיל אני רק אציין שאנחנו מקליטים את הפרק בקוקפיט, שהוא בית לפודקאסטים חברתי. הקוקפיט מעסיק ומשקם מתמודדי נפש על ידי עיסוקם ברדיו ובפודקאסט. אז אמיר נמצא בחברת אלביט במצטבר 13 שנים, נכון?
נכון.
הוא עשה מגוון רחב בתחומם של תארים, נכון? תואר ראשון ב...
הנדסת מכונות.
הנדסת מכונות, תואר שני ב...
אלקטרואופטיקה.
תואר שלישי?
בהנדסת חשמל בתחום של לייזרים.
יפה, ממש מגוון לגמרי.
כן, אנחנו אפילו משלימים זה את זה.
כן. אמיר הוא, כמו שציינתי, הוא מנהל פיתוח בחטיבת מודיעין בלמד א'. אז בוא תספר לי רגע מה התפקיד הזה אומר.
אז למעשה מנהל פיתוח אחרי שהמוצר הגיע בלוז, בתחולות ובתקציב שנקבע. זה כולל בתוכו כל מיני היבטים, החל מהיבטים תפעולים, פיננסיים, היבטים הנדסיים וטכנולוגיים עמוקים. בדרך כלל החל משלב הנבטת הרעיון הטכנולוגי ועד למימושו בפועל. יש הרבה מאוד דיסציפלינות שמנהל פיתוח נוגע בהן. אחת מהן זה הנדסת מערכת, פיזיקה, אופטיקה, מכניקה, אנליזות חום ומבנה, גם תוכנה, בקרה, הנדסת חומרים. למעשה מנהל פיתוח צריך להבין במידה מסוימת בכל התחומים האלה ואחרים. מצד שני, כמובן שיש את הדיסציפלינות, את אנשי המקצוע שלהם יש את ההבנה המעמיקה יותר. ולמעשה המטרה היא לקחת את הפרויקט לחוף מבטחים, לחוף הנכון, להצלחה עד להעברה לייצור סדרתי.
הוא בעצם הכוח הדוחף, המניע את הצוות.
נכון.
לא מבחינת היאללה יאללה, אלא כמו שאמרת לי מקודם, הוא גם מבחינת, הוא זה שלוקח בסופו של דבר את ההחלטות.
אז למעשה יש הרבה מאוד החלטות בפרויקט, לא מעט מתוכם נלקחות על ידי הצוות עצמו, כל אחד בתחומו, ויש החלטות גלובליות יותר שנלקחות על ידי מנהל הפיתוח. אבל בסוף הוא איתו בא עם חשבון.
כן. בסופו של דבר יש לנו את כל הדיסציפלינות, שכל דיסציפלינה נותנת את התרומה שלה לאיך שחושבים שכדאי להתקדם, והוא צריך לאזן בין כל השקלולים.
נכון.
אז אמיר, בוא קח אותי ליום בחייך. מה זה אומר בעצם להיות מנהל פיתוח?
אז קמים בבוקר, זה נכון, מזנקים מהמיטה במהירות האור. כי כמות המשימות היא בלתי נתפסת.
למה, בוא נגיד בעצם מה זה אומר, כאילו, למה כמות המשימות היא כזו גדולה? יש לך בעצם כמה פרויקטים.
נכון, בדרך כלל מנהל פיתוח מקבל מספר פרויקטים, או פרויקט ראשי ומספר פרויקטים אחרים, או לפעמים אפילו שני פרויקטים ראשיים, שפרויקטים יכולים להיות באופיין של מרמה של הנבטה טכנולוגית ותכן קונספטואלי, ועד פרויקטים שהם יותר תפעוליים, שצריך כרגע למעשה לוודא שמגיעים גם בשלבי הייצור בצורה התקינה ונכונה ללקוחות, ואז למעשה נכנסים ללוז, שחלק לא זניח מהלוז נקבע על ידי, והוא מורכב משגרות של פורומים מקצועיים, ניסויי מעבדה שונים, כל מיני פורומים עם גורמים היקפיים בפרויקט, כמו כספים, תפעול וכולי, ו... למעשה אנחנו מקדמים כל יום איזושהי פעילות שהיא משמעותית, שקשורה החל מביצוע מדגימים פיזיקליים, אלקטרוניים, מכניים שונים, להפחתות סיכונים, ומתקדמים לאט לאט בצעדים אל מול אבני דרך שאנחנו מתכננים אותה מראש, שאבני דרך בדרך כלל קשורות לסקרים הנדסיים, סקרים מקצועיים. דוגמה לסקרים כאלה, אנחנו קוראים להם SRR, סקר דרישות ראשוני, SDR, סקר קונספטים וחלופות, אחר כך סקר תכן ראשוני PDR, ו-CDR תכן סופי קריטי, שלמחרב למעשה אנחנו לוחצים על כפתור, מוצר יורד לייצור, לייצור ראשוני של דגמים.
וכל סקר כזה היה בעצם, כל הדיסציפלינות באות, מציגות את מה שהם עשו, יש מישהו שמבקר אותן?
נכון, יש סוקרים, למעשה לכל מקצוע, לכל דיסציפלינה יש איזשהו סוקר, מתלווה אליו, שמוודא שכל התכן בוצע לפי אמות מידה הנכונות, ונותנים איזושהי בקרה וחניכת עמיתים, שהיא מאוד מאוד חשובה.
כמו שאמרנו, יש לך בעצם כמה וכמה פרויקטים, וגם יש פרויקטים שנגמרו, עברת, ראית הרבה. ובעצם בכל פרויקט כזה אנחנו נתקלים באיזה תופעות פיזיקליות שונות, כי כל פרויקט הוא טיפה שונה, הוא מותם ללקוח אחר, עם דרישות אחרות, יש שם איזה יישום פיזיקלי אחר, בעצם ראית הרבה תופעות פיזיקליות, נכון?
נכון, נתקלים ביומיום בהרבה מאוד. דוגמה לתופעה פיזיקלית היא תופעות לא ליניאריות.
נכון, שתופעות לא ליניאריות, דוגמה לזה דיברנו בפרק עם אנה, ששם היא דיברה על תופעה לא ליניארית עם האספק, האור שעובר לנו בתוך סיב. כשדיברתי איתך לפני זה על מה אתה רוצה לדבר בפרק, אז אמרת שאתה רוצה לדבר אחת מהתופעות שנתקל, שאנחנו עושים בהם שימוש, זה אמרות תדר אופטיות, אמרות תדר לא ליניאריות.
נכון, אז למעשה, כשמסתכלים על אופטיקה לא ליניארית, היא למעשה ענף בתחום פיזיקה / אופטיקה, שכולל תופעות שנוצרות עקב אינטראקציה של חומרים עם קרינת לייזר, בדרך כלל בשטפים מאוד גבוהים. נהוג לתת איזשהו גבול של סדר גודל של 1 מגוואט לסנטימטר בריבוע, שמתחילים לראות את התופעות האלה שבאות לידי ביטוי.
שזה אומר, אנחנו רואים פה על שטף 1 מגוואט לסנטימטר בריבוע, זאת אומרת, הספק ליחידת שטח.
נכון מאוד.
כי אנחנו מדברים פה על אור שעובר.
נכון מאוד. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעבוד עם אלומות מאוד מאוד צפופות ואינטנסיביות, כדי שהתופעות האלה יבואו לכדי ביטוי.
אז אנחנו משתמשים בלייזר בדרך כלל, כי כמו שדיברנו, לייזר הוא אור מרוכז, הוא קוהרנטי, זאת אומרת שהפוטונים שלו הם תאומים, כמו שדיברנו על זה בפרקים קודמים. לוקחים את הלייזר הזה, ואז איך מה זה בעצם אומר לעשות אמרת תדר ללייזר, לאור של לייזר?
אז קודם כל אנחנו נזכיר שתדר הוא פרופורציוני לאחד חלקי אורך הגל, שאורך הגל הוא למעשה הצבע שאיתו אנחנו עובדים. Okay. כך שלמעשה אני נכנס לאיזשהו תווך עם אספק מסוים של לייזר, ואם האספק הוא נמוך מהערך שציינתי קודם, אז בדרך כלל אנחנו מקבלים תופעות שהן ליניאריות, כלומר שהן פרופורציוניות לחזקה הראשונה של עוצמת השדה.
אז לייזר הוא בעצם משהו שמשדר לנו אור, אוקיי? אור הוא בעצם גל אלקטרומגנטי, הוא גל חשמלי מגנטי. אנחנו מדברים, מתייחסים תמיד לזה שהשדה שיוצא לנו מהלייזר, הוא יוצא מקוטב. משתדלים להוציא אותו מקוטב, לא, אין בה, זה לא הכרחי, אבל משתדלים להוציא אותו מקוטב, וזה אומר שהתנועת ההתננדות של השדה החשמלי, היא מאופיינת בצורה ספציפית יחסית לכיוון ההתקדמות של השדה החשמלי. זאת אומרת, אם אני חושב, בדוגמה שנתנו בעבר, על גלים בים, אז גל הוא מתקדם לכיוון החוף, והמים עולים ויורדים. זה בעצם כיתוב מאונח לכיוון ההתקדמות.
אז למעשה, כשאני נכנס לתווך מסוים, לחומר מסוים, עם הספק נמוך, עם הלייזר, בהספק שהוא נמוך מסף התופעות הלא ליניאריות האלה, התגובה שמתקבלת מהחומר היא פרופורציונית לחזקה הראשונה של עוצמת השדה. ותופעות לא ליניאריות הן תופעות שפרופורציוניות לחזקה מעל החזקה הראשונה של עוצמת השדה. אפשר להתייחס לתופעות ליניאריות מסדר שני, כלומר פרופורציונית לחזקה השנייה, סדר שלישי וכך הלאה.
אוקיי, וכאילו הסיבה שזה קורה רק בעוצמות גבוהות, זה כי הם בעצם מקדמים, הם קטנים, ואז כשאתה מדבר על עוצמות קטנות, לא מרגישים אותם, ורק כשאתה מגיע לעוצמות גבוהות, הם בעצם עוקפים את התופעה הליניארית.
אז נכון, עכשיו, למעשה כשאני לוקח חומר כלשהו, ורוצה לעשות בו תופעה לא ליניארית, אני צריך להבין היטב מה אני עושה ואיזה חומר אני בוחר. חומרים שרגישים לכיתוב מסדר שני, וכשאני מדבר על כיתוב, אני מתכוון לכיתוב מושרה, הכיתוב שיוצר הגל האלקטרומגנטי, זה לא סתם כיתוב. יש חומרים שרגישים לכיתוב מסדר שני, כמו גבישים, שזה מבנה סדור עם איזושהי אוריינטציה מסוימת, ויש חומרים שרגישים לכיתוב מסדר שלישי, שזה גם הקבוצה שדיברתי עליה, וגם חומרים עם סימטריה היקפית, כמו מים, אוויר, זכוכית וכו'.
אוקיי, ואנחנו בעצם מחלקים את זה לכמה קבוצות, נכון? זה מה שאמרת. יש לנו את הקבוצה הראשונה, שהיא סדר ראשון, שזה משהו שאנחנו נתקלים בו במהלך היום-יום, נכון?
נכון. דוגמה מאוד פשוטה לזה אפשר לראות במשקפי פולורויד. משקפי פולורויד הם למעשה פילטר מכתב, שאני מסתכל על החזרים מעצמים שונים, ואני רואה רק את הכיתוב שעובר דרך המשקפיים. אפשר לראות את הכיתוב בתור איזשהם פסים מורכיים כאלה, שרק הכיתוב שמצליח לעבור בין הפסים האלה, הוא הכיתוב שיש בו את האווירות הגבוהה. ואפשר לתת דוגמה לזה, למשל, שמסתכלים על אלמנט שמחזיר אור מקוטב, שפולט אור מקוטב למעשה, כמו מסך LCD. אפשר לראות שאם מסתובבים משקפי פולורויד, בכיוון אחד מקבלים את מקסימום העברה, ובכיוון השני מקבלים החשכה.
כן, אז נגיד גם דוגמה טובה, זה אולי פחות מורגשת, אבל נגיד אור ממכוניות קורה שהוא קצת מקוטב, אז אם אתה בא עם עם משקפי פולורויד האלה, ואתה משחק על, מזיז אותם, מסתכל על מכוניות, אתה תראה שינוי בעוצמה של האור.
זה ניסוי נחמד שאפשר לבצע בבית.
כן. אוקיי, ויש לנו, אז אמרנו, אמרת שיש לנו עוד שני קבוצות שאנחנו נוהגים להתייחס אליהם, שזה הסדר שני, שזה הגבישים, שגביש זה בעצם מבנה מסודר של חומר, מחזורי, ויש לנו את הסדר השלישי, שזה כל חומר בעיקרון.
נכון, הוא רלוונטי לקבוצות רבות מאוד של החומרים, גם לגבישים וגם לחומרים כמו מים, אוויר, זכוכית וכו'.
אוקיי, ושם אנחנו נראה בעצם את התופעה הזאת רק כאשר נכניס ספק ממש גבוה.
נכון, כי המקדמים מאוד קטנים.
נכון. אוקיי, אז בואו נדבר אז על הסדר השני, שזה מה שרלוונטי אלינו. אז חומרים שהם גבישים, מבנים מסודרים, שאנחנו משתמשים בהם במוצרים שלנו. אז איך אנחנו משתמשים בזה? איך זה עובד?
דוגמה לתופעה לא לינארית שאנחנו משתמשים בה ביום-יום, היא בפוינטר ירוק. להרבה מאיתנו יש פוינטרים ירוקים בבית, ואנחנו קצת נתאר את המבנה שלהם. אז פוינטר ירוק הזה בנוי ממקור מתח, איזושהי סוללה, מעגל חשמלי שמפעיל דיודת לייזר קטנה, שהיא למעשה מקור ההערה למוט לייזר, ודיברתם בפרק הראשון עם מיכל, על איך עובד מהוד או מתנד של לייזר.
נכון.
זה בדיוק כך, בתוך הפוינטר הקטן והביתי הזה, ומיד לאחריו יש גביש. גביש יכול להיות מסוגים שונים, ולמעשה מה שקורה שם זה, אני יוצא עם אורך גל בערך באחד מיקרון,
כן.
ויוצא עם אורך גל בערך בחצי מיקרון.
אוקיי, זה בעצם הכפלה של תדר.
נכון, זו בדיוק הכפלה תדר. אני מזכיר שתדר הוא פרופורציוני לאחד חלקי אורך הגל וההפך.
אז הלייזר שיש לי, אז הפוינטר הוא בעצם מורכב מלייזר, שאחריו מגיע איזשהו גביש שעושה את ההמרה.
נכון מאוד.
יש שם עוד חלקים שבדרך כלל מעורבים בדברים האלה, נכון?
אז ככה, במקרים מסוימים שרוצים לייעל את יעילות ההמרה, אנחנו משתמשים בדבר שנקרא OPO, Optical Parametric Oscillator, זה okay. מהוד פרמטרי, מהוד שממיר תדר, ולמעשה אנחנו לוקחים שתי מראות, ושמים אותם בשני צידי הגביש, יש להם כל אחת מהם, יש אווירות שונה לאורך גל שונה, ואנחנו מנדנדים את אחד מאורכי הגל שנפלטים, לפעמים אפילו את שניהם, כדי למקסם את יעילות ההמרה.
אז יש לנו שני מאודים, כביכול. יש לנו המאוד אחד של המקור לייזר, ואחריו יש לנו עוד מאוד, שהוא דואג לשמור על יעילות טובה אחרי המרת התדר.
נכון מאוד.
אז איך זה בדיוק קורה?
אז אנחנו לוקחים מתוך כלל מאגר הפוטונים.
הלייזר הנכנס בעצם?
לייזר הנכנס, נכון. הוא בתדר מסוים. אני נכנס לתוך הגביש, ולמעשה מתוך כל שני פוטונים שנכנסים לתוך הגביש, נוצר לי פוטון אחד בתדר כפול, וזה לוקח אותי מנניח סביב אחד מיקרון, אני מסיים בסביב חצי מיקרון, אורך גל, שזה פחות או יותר צבע ירוק.
שזה בעצם כן, לקחנו אחד מיקרון שזה אור שאנחנו לא רואים, ויצאנו עם אור ירוק שאנחנו כן רואים. הזכרת את הפוינטר הירוק, שאנחנו משתמשים בזה בפוינטר הירוק, אבל איפה עוד אנחנו בעצם נתקלים באמורות תדר אופטיות?
אז יש הרבה מאוד תחומים. אחד מהתחומים קשור לנושא שדיברתם עליו בפרק הראשון עם מיכל, של קשור למטל, מד טווח לייזר. אם אנחנו רוצים שמד טווח לייזר יהיה בטוח לעין, ולא יתמקד דרך העדשה לתוך הרשתית בעין וייצור נזק, אז אנחנו עובדים באורכי גל בצבעים שהם למעשה פחות מסוכנים לנו, ויותר קשה להם להתמקד לרשתית. ובמצב כזה, למעשה אנחנו לוקחים או מפיקים את האורך גל הזה ישירות מגבישים, מגבישים של עוזרים, או שאנחנו יכולים להשתמש באמרות תדר, לקחת לייזר שהוא מסוכן לעין, ולמעשה להעביר אותו דרך גביש, ולהעביר אותו למצב שהוא הרבה הרבה פחות מסוכן לעין.
בטיחות עיניים.
נכון. שימושים נוספים לאמרות לליניאריות קשורים למשפחה של מוצרים, משפחה של שימושים בתחום הרפואה. ברפואה, למעשה, בהרבה מאוד שימושים, אני רוצה או לחתוך רקמות בלי ליצור נזק אגבי לרקמות הבריאות. לפעמים אני רוצה ליצור אינטראקציה מאוד ספציפית עם חומרים שונים בגוף, עם מוגלובין, מלנין וכולי. ולא ליצור אינטראקציה עם חומרים אחרים. דוגמה מעניינת לזה היא הסרת קעקועים בלייזר. מי שיש לו קעקועים והחליט שהוא מתחרט ורוצה להסיר אותם, אז אנחנו רוצים שהלייזר ייבלע במולקולת הדיו שהוחדר לשכבות האור, ולא יפגע באזורים נוספים, ואנחנו רוצים כמה שיותר סלקטיבית בהיבט הזה. ושם אנחנו משתמשים גם בכל מיני גבישים כדי להמיר לאורכי גל שרלוונטיים ספציפית לדיו הזה.
אוקיי, ורק כנקודה אחרונה בעצם לשיחה שלנו, יש, בסופו של דבר יש את האופציה לבנות לייזר יהודי לאורך גל מסוים, או לקחת לייזר ולעשות לו את המרת תדר הזאת. בעצם יש לנו פה איזשהו שקלול של פרמטרים שיגור לנו להעדיף איזשהו מבנה מסוים, נכון?
נכון, בהרבה מאוד מקרים הרבה יותר קל להגיע עם פשוט לקחת לייזר, לקוח איזשהו לייזר מוכן, ופשוט להמיר לו את הצבע מאשר לבנות לייזר חדש, ויש גם כל מיני מגבלות לחומרי לזירה, לפלוט באורכי גל בדיוק שאתה רוצה, ובדיוק בתנאים ובהספקים שאתה מעוניין. עכשיו, יש גם תופעות גם לא לינאריות שהן שליליות עבורנו, למשל בתקשורת אופטית, אנחנו לא רוצים ליצור הפרעות באינטרנט, בכל השימושים של תקשורת אופטית, ולכן שם מנסים להימנע מתופעות ללינאריות. אז זה לא תמיד חיובי.
טוב לדעת. אז אני אסכם. אז דיברנו פה על המראות תדר אופטיות לא לינאריות. אמרנו שיש לנו אור שעובר ספציפית בגבישים, נקראים גבישים אופטיים, או אלקטרו-אופטיים. שאנחנו מעבירים בהם את האור של הלייזר. האור של הלייזר הזה יוצר איזשהו כיתוב, משרה איזשהו כיתוב שדה חשמלי בתוך החומר. ובעצם אנחנו מקבלים מהאינטראקציה הזאת של האור של הלייזר דרך החומר, אנחנו מקבלים אורך גל שונה, צבע שונה מהלייזר שבו הכנסנו לתוך החומר.
נכון.
את הדבר הזה בדרך כלל אנחנו מכניסים לתוך מאוד נוסף, שאנחנו קוראים לו OPO, Optical Parametric Oscillator, ששם אנחנו מנדנדים את אחד מאורכי הגל שיוצאים, וזה בהתאם לכל מיני שיקולים מאוד מאוד כבדים, של איפה אנחנו רוצים שיהיה לנו את היעילות הכי טובה, באיזה אורך הגל אנחנו רוצים.
נכון.
אז אמיר, תודה רבה שביקרת ודיברת, והיה ממש מעניין לשמוע.
תודה שהזמנת אותי, שמחתי.
ואני מזמין פיזיקאים אחרים מהחברה או מחוץ לה לבוא ולהשתתף בפרקים הבאים ולדבר על תופעות פיזיקליות שמעניינות אותם. נפגש בפרק הבא.